אתם עם SBS בעברית. האורחת הבאה שלי היא קרן לוינסון, שנולדה וגדלה בקיבוץ כפר עזה, והיום היא מתגוררת במלבורן. המשפחה של קרן גרה בכפר עזה, ובנס גדול. כולם ניצלו, ועל כך נשמע היום מקרן לוינסון. שלום קרן.
היי, שלום.
כמה זמן את כבר פה באוסטרליה?
אני פה 16 שנים.
קרן, כל המשפחה שלך מכפר עזה, נכון?
נכון.
בואי תספרי לנו מי גר שם.
אז ההורים שלי גרים בקיבוץ, ואח שלי, אשתו ושלושת הילדים שלהם, ואחותי, הם כולם גרים בבתים נפרדים כמובן, באזורים שונים של הקיבוץ. אני נולדתי בקיבוץ וגדלתי שם עד אחרי הצבא, שעזבתי לאוסטרליה. כן, בשביל לאוקטובר כולם היו בבתים שלהם, קיבלו הודעות בשש וחצי בבוקר, שיש מתח של קסמים להיכנס לממדים, שזה לא משהו לא רגיל בשבילם, הם די מוגלים לזה. אבל מהר מאוד, תוך כמה דקות, הם גם צריכו לשמוע יריות, צרורות של יריות מסביבם, ורימונים ומחבלים צועקים בערבית, ממש מחוץ לבתים שלהם. אבל הם לא הבינו את גודל האירוע, הם לא הבינו, הם היו בממדים במשך בין 16 שעות ל-25 שעות, אחותי עד שהיא...
מתי דיברת איתם פעם הראשונה?
איך שאני קיבלתי את הטלפון שיש מתח של קסמים, שלחתי לנסגי הקשרים שלי, לא ענתה, מכיוון שהם כבר היו בממדים ואין קליטה בממדים. היא שלחה לי הודעה שהם בממד, וגם אח שלי וגם אחותי, והם בסדר, והם יודיעו לי מה קורה. אבל זה, שוב, זה לא היה משהו שונה מפעמים קודמות. ומהר מאוד הם התחילו לשלוח לי הודעות שיש יריות מסביבם, ויש מחבלים, וכל 15 דקות, במשך 16 שעות, כל 15 דקות שלחתי להם הודעה לווטסאפ המשפחתי, לשאול מה קורה, אם הצבא הגיע, אם המחבלים הלכו, והם כל הזמן אומרים לי שזה רק נהיה יותר גרוע.
ואת פה במלבורן, את בסוף העולם, את רואה מה שקורה בארץ, ואת חסרת אונים, מה את עושה? איך את מרגישה?
לגמרי, חסרת אונים. אני יושבת פה על השפה בבית, משבת בשלוש אחרי צהריים, עד יום ראשון בצהריים, שידעתי שהם כולם ניצלו.
לא ישן בלילה.
אני יושבת פה על הספה, לא ישנתי בלילה, גם לא ישנתי הרבה ימים אחרי זה. ואני יושבת ורועדת, כל הגוף שלי רועד מפחד. ואני שואלת את אח שלי, אחותי שולחת לנו הודעה אחרי 5 שעות, היא אומרת שהטלפון שלה בטרייה הולכת למות, אין לה חשמל בבית. והיא מתחת למיטה בממד, ואח שלי שולח לה הודעה בחזרה בווטסאפ המשפחתי, והוא אומר לה, מיכל, אל תזוזי, תהי כמה שיותר בשקט. ואז לא שמענו ממנה 12 שעות. עכשיו, כל השכונה שלה, היא גר בשכונה של הדור צעיר, כל הצעירים בקיבוץ, תלמו את זה, בכל החדשות של העולם, כל השכונה שם שרופה, הם או הרגו אותם או חטפו אותם, אנחנו לא אמנו שהיא שרדה. וההורים שלי, השכנים שלהם, שזה קיר צמוד, זה בית עם קיר צמוד אליהם, מחבלים היו בתוך הבית שלהם. הם לא נכנסו לבית של ההורים שלי, הם לא נכנסו לבית של אחי, והם לא נכנסו לבית של אחותי. ממש,
וואו.
ממש נס,
זה
נס משמיים.
נס משמיים, ואני חייב רק לציין שבאמת כל המשפחה שלך, הם יצאו ללא, זאת אומרת, הם בחיים, נכון? זאת אומרת, אף אחד לא נפגע.
בחיים.
זה נס, זה נס, אבל... עוד פעם, יש את האנשים שלא כל כך יצא להם להיות ברי מזל, ואת מכירה הרבה אנשים שבעצם איבדו את חייהם, נכון?
המון, המון. נהרגו בקיבוץ מעל 80 אנשים. זה קהילה של 800 איש, אז 10% מהקהילה. כן, יש סיפורים... יש המון סיפורים. חברה טובה של המשפחה, בת גילי, היא ובעלה היו בבית עם שלושת הילדים שלהם, הבעל שלה הוא צלם של ויינט, אז הוא התחיל לראות דרך חלון את הפרשוטרס, הם הגיעו על מצנחים, חלקם מצנחים, הם הגיעו על אופנועים, הגיעו עם טנדרים, אז הוא יצא החוצה לצלם, והוא יצא עם הבת הקטנה על הידיים, בת 4, הוא החזיק אותה על הידיים, בינתיים מחבלים נכנסו להם הביתה, רצחו את סמדר, את אשתו, הם אמרו לילדים, תעופו מפה, והילדים רצו לתוך הממד והתחבאו בארון, ובינתיים הוא חזר, בעלה רועי חזר, מחוץ לבית, הם ירו בו, הוא נפצע, והבת הקטנה, אביגיל, בת הארבע, פשוט רצה, והשכן ראה אותה, הייתה מלאה בדם ממנו, היא לא נפצעה, והוא הכניס אותה, השכן הכניס אותה לבית, לממד שלו, עם אשתו ושלושת הילדים. ולאחר מכן הבנו שאשתו ושלושת הילדים ואביגיל, הבת של סמדר, נחטפו לעזה. ושני הילדים היותר גדולים של סמדר, בני 9 ו-6, נשארו בארון במשך 14 שעות. הם היו על התמקות הטלפון של סמדר, התקשרו למשטרה, התקשרו למדה, התקשרו לסבתא, שהייתה בכלל בחול, בבולגריה, והם אמרו שאמא ואבא מתים, אביגיל לא פה, אנחנו לא יודעים איפה היא, ואנחנו בארון. וכולם אמרו להם, אנחנו שולחים עזרה ברגע שנוכל, אבל במשך 14 שעות הילדים המסכנים האלה היו בארון. יש סיפורים, יש עוד זוג צעיר בני 30 מהקיבוץ, עם תאומים בני 10 חודשים, נכנסו אליהם הביתה, הם הרגו את שתיהם, את שתי ההורים, בני 30, והתאומים בני 10 חודשים במשך 12 שעות בלולים שלהם, במיטות שלהם, בממד, צורכים. ואף אחד לא יכול לעזור להם. השכנים שומעים אותם צורכים, ושולחים הודעות בוואטסאפ של הקיבוץ, שיש פה את הילדים, הם צורכים, ואף אחד לא יכול לעזור להם. אם מישהו יצא מהבית, הוא ימות.
כן.
וזה רק סיפור...
זה רק סיפור אחד מתוך אלפי סיפורים ש... מן הסתם, את יודעת, הם עוד התגלו לנו בעתיד. תראי, זה לא קל. זה מאוד מאוד קשה, ואני באמת מעריך את זה שאת אפילו מסוגלת לדבר על זה, כי זה פשוט כואב, קורע את הלב, כל הסיפורים האלה. עד כאן באוסטרליה, כמו יהודים רבים אחרים, רואים מה קורה בארץ עכשיו, ואני יודע שזה קשה להיות רחוק מאוד מהמשפחה, מהבית, מהלב, אבל בכל זאת, מה אנחנו כאן הישראלים, היהודים, מה אנחנו נרתמים ועושים עכשיו כעת באוסטרליה בשביל לעזור לישראל?
שתי דברים, קודם כל זה הגיוס כספים למטרות מאוד ספציפיות, למשל אני הערב, ראשון בערב אנחנו ארגנו וובינר אונליין, כדי להסביר מה קרה על הקיבוץ, על כפר עזה, מה היה שם לפני זה, איזה קהילה מדהימה, ומה קרה שם בשביל לאוקטובר, ומה המצב של האנשים עכשיו, איפה הם נמצאים ומה הצרכים שלהם, ואנחנו מנסים לגייס כספים כדי לעזור להם עכשיו, במצב שלהם עכשיו, בצרכים המיידיים, אבל גם בשביל לבנות את הקהילה מחדש בעתיד, גם אם זה יהיה, יכול להיות שזה יהיה במקום אחר, אבל יכול להיות שזה יהיה איפה שכפר עזה היום, והם דחו המון 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 תמיכה. והדבר השני זה הסברה, הסברה, אנחנו יודעים שכל העולם יתחיל, כבר מתחיל להתהפך, ועוד יותר כשהצבא ייכנס לעזה, ואנחנו צריכים להמשיך את ההסברה ולהוציא את העובדות החוצה, וככל שהזמן יעבור ואנשים יתחילו לחזור יותר לשגרה, שאני לא יודעת איך נעשה את זה, אבל יתחילו לחזור יותר לשגרה, אנחנו חייבים, חייבים להמשיך בהסברה, חייבים להמשיך.
כן, מובן, הסברה ותרומות. מה לפי דעתך צריך לקרות עכשיו בישראל? מה את מצפה מצהל?
שתי דברים. קודם כל, להחזיר את השבועים הביתה, ולגרום לחמאס לקרוס. אנחנו לא יכולים, לא ישראל ולא אף מדינה בעולם לא יכולה להרשות לעצמה שחמאס ימשיכו להתקיים. אלה צריכות להיות שתי המטרות של המלחמה, וכשאנשים קוראים להפסקת אש ברחבי העולם, השאלה שלי אליהם, מה הם מציעים שישראל תעשה? תקפו את ישראל, הם רצחו אנשים בבתים שלהם, אזרחים, אנשים תמימים, מה הם מציעים שישראל תעשה אם היא לא תלחם בחזרה? ואם היא לא תהרוס את כל האימפריה הזאת שחמאס בנתה, ישראל חייבת לעשות את זה. אם ישראל לא תעשה את זה, ישראל גם אולי לא תוכל להמשיך להתקיים. אז מלחמה על הבית, אין משהו אחר לעשות.
לצערנו עושה רושם שזאת רק תחילת המלחמה, ורואים מה שקורה בצפון עם החיזבאללה, ועכשיו גם איראן מאיימת, והמצב רק הולך ומחמיר, עם סיכויים גבוהים לצערנו עם חיילים שעלולים להיפגע בתוך רצועת עזה. יהיה לכך מחיר גדול.
זה בעיה. תשמע, אני חושבת שהסכנה מצפון היא סכנה רצינית, וזה מפחיד אותי, המשפחה שלי עכשיו במרכז, אף אחד בשום מקום בארץ לא במקום בטוח. אבל אני חושבת שאם אנחנו לא, אם המלחמה הזאת לא תתנהל והמטרות שלה לא יושגו, זה יחזור על עצמו. וזה יחזור על עצמו עוד כמה שנים, זה יחזור על עצמו בטפטופים ובעוד פיצוץ גדול כמו שהיה עכשיו, ויהיו עוד יותר עבדות יותר גדולות. זה מפחיד שכל מדינות ערב נגדנו, ותודה לאל שיש לנו את ארצות הברית שלצידנו, וזה נותן, הרבה
הרתעה.
כן.
זאת אומרת שזה לא ייגמר אף פעם, רק תקופות של שקט הרתעתי של הרבה שנים, ואז שוב זה מתחיל.
כן.
טוב, קרן, אני מאוד מודה לך על השיחה היום, לא קל לדבר על זה, כן. אבל שוב, תודה רבה. המשפחה שלך יצאה מזה בנס גדול, להבדיל ממאות המשפחות שנרצחו בדם קר. קרן לוינסון ממלבורן, שמשפחתה ניצלה מהטבח הנורא בקיבוץ כפר עזה. תודה ששוחחת איתנו היום.
תודה, אמת.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.